צריך לעשות בשביל למיצה נקצה.
יאללה,
יאללה. אה? קצת פוס,
קצת פוס. עוד
איזה פוס. אבל מסודר כמו שאני רוצה. האמת שזה מוקלט. טוב. שיעור מוצאי שבת, פרשת וירא, תשכים תנך זין. אתה רואה, אני נשמע. אמרת, רפואה שלמה. אנחנו נדבר היום על החשיבות של האישה. חשיבות האישה בתוך הפרשה של השבוע. מדוע יש חשיבות כל כך גדולה לזה שרבקה אומרים לנו שהיא נולדת בסוף הפרשה, זה הקטע האחרון ממש של הפרשה, ואנחנו לא רואים כל כך מה הקשר בין הרשע לבין הסיפה. כלומר, אברהם אבינו מסיים את כל מה שהיה עד עכשיו עם העקדה, כל הסיפור עם העקדה נגמר, מסתיים, ופתאום מדברים, מספרים לנו שיש לידה מיוחדת של אישה מיוחדת, והסיור כאן, כן, בא ומסביר לנו למה זה כל כך חשוב. אתם תראו שאנחנו נגיע לרובד מאוד פנימי כשאנחנו מדברים על איש ואישה, ונסביר בעצם מה החשיבות שלה, מה התפקיד של האישה בתוך כל המערכת הזאת. בשביל מה אנחנו צריכים להזכיר כאן שמחכה ליצחק אבינו אישה, היא עדיין ילדה, שעכשיו נולדה תינוקת, אבל היא כבר מוכנה. כאילו שדואגים אחד ושלום יהיה מצב שלא תהיה אישה כזאת. הטקסט לקוח מבית גנזי של הרב לורי השליטה. כך אומר הפסוק: ויהי אחר הדברים האלה ויוגד לאברהם, הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך. אנחנו יודעים שמלכה ילדה 8 בנים. חכמים אומרים לנו שכולם באים מצד הקליפה. כלומר, כל מה שמלכה ילדה, זה בא מהצד הלא טוב, מצד השלילי, מצד הקליפות. אבל אחד מהם, בטואל, יוצאת ממנו מרגלית, יוצאת ממנו נקודה טובה, נקודה של אור, שהיא בעצם תהיה אותה רבקה, בת בטואל, ורמוז בזה שהיא ביתו של אל, בתוך כל המערכת של הקליפה הזאת, של 8 בנים, כנגד כל המדרגות של שרצים בתורה, כן? 8 סוגים, אנחנו רואים שיש גם למינקה את כל הקליפות האלה שיוצאות, ופתאום, באחד מהם, באחרון, שכמה עוד מעט, מופיעה הנקודה שהופכת את כל הסיפור מקליפה, עשינו בירור, ועכשיו אנחנו נכנסים לרובד חדש של קדושה. אומר רש"י שמה, שהביא מאמר חז"ל, סמיכות עניין זה לעקדה. כן, נכון? היינו שהם חוזרים מהעקדה, אברהם חוזר מהעקדה, ופתאום אנחנו מספרים לנו כאילו המצלמה עוברת מהזום והפוקוס של אברהם ויצחק לסיפור אחר. אברהם שומע, כן, ויוגד לאברהם. הנה יש, אל תדאג, זה בסדר, הכל בסדר. שאחר זה חשב אברהם אבינו עליו השלום, אילו היה בני שחוט, כך אומר רש"י, נביא מדרש, היה הולך בלי בנים. כלומר, אם העקדה הזאת, אם כל הסיפור הזה היה מגיע לסופו, כמו שאברהם אולי חשב בהתחלה, לא ניכנס עכשיו לדיוקים במדרש, אבל אם אכן יצחק היה נעקד, אז לא היו תולדות ליצחק וגם לא לאברהם, כי ביצחק יקרא לחזר. אז איפה התולדות? איפה ההמשך? פתאום אברהם מתחיל לדאוג רטרואקטיבי. כלומר, כשהוא נמצא שם, אסור לו לדאוג. למה אסור לו לדאוג? כי הוא נביא. הוא הולך, נכון? כמה ימים הוא הולך? 3 ימים לפחות. והוא בזמן של הליכה וקבלת נבואה, כי אולי הקדוש ברוך הוא צריך לדבר כל רגע, אני לא יודע. כדי שאני אהיה מסוגל לשמוע את הנבואה האלוהית כל רגע, מה אני צריך להיות? בשמחה. אם לא, הוא לא יכול לקבל נבואה אלוהית. כלומר, אברהם הולך לשחוט את בנו, והוא חייב להישאר במדרגה של שמחה כדי להמשיך לקבל נבואה. כל זה מסתיים. כשהוא חוזר משם, פתאום הלחץ יורד והכל פתאום חוזר. כאילו לומר, אוי ואבוי, אם זה היה מגיע למצב הזה, איך הייתי עושה, מה היה קורה, לא היו ילדים, לא היה עם ישראל, לא יודע. אלו הדברים שמדבר עליהם התורה, מדברת עליהם התורה. באי אחד הדברים האלה, מה זה הדברים? כל מה שהתרוצץ בראשו של אברהם אבינו. היה לי להציעו אישה, והסיכום של אברהם, אני חייב לחתן אותו מיד. הייתי כבר צריך לחתן אותו לפני. היו לו כבר ילדים, אפילו אם הוא נגיד היה הולך, היה משהו מפיף. עכשיו אני חייב להציעו אישה. ונאמר לו שנולדה רבקה בת זוגו. פתאום נודע לו, אומרים לו, בד בבד עם הדאגות הפנימיות שלו, הוא מגיע לאיזשהו שלב, ומישהו אומר לו, אתה יודע, מלכה ילדה 8 בנים, ואחת מהבנות של אחד מהן היא רבקה. והוא יודע שהיא של יצחק. כלומר, הדאגה שלו מיד הקדוש ברוך הוא מרגיע אותה. למה? קודם כל כבר גמר את 10 ניסיונותיו. 10 הניסיונות של אברהם אבינו, לא פשוט. 10 ניסיונות זה מכלול הניסיונות. למדנו היום בבוקר שזה כנגד 10 מאמרות שבהם נברא העולם. כל מאמר שבו נברא העולם מקביל לניסיון אחד של אברהם אבינו. לכן הניסיון הגבוה ביותר הוא הניסיון העשירי, שהוא מקביל למאמר העשירי, שהוא נעשה אדם בצלמנו. כלומר, נעשה אדם בצלמנו, זה המאמר העשירי בבריאת העולם. הניסיון העשירי של אברהם אבינו שמסתווה לזה, זה עקדת יצחק. כלומר, אחרי עקדת יצחק, אברהם אבינו זוכה למדרגה של נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. הוא הופך להיות צלם ודמות של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. בזכות הניסיון. זה גמר הניסיונות שלו. הוא יודע שזה השלב הסופי. בסדר? זה סיכום. עכשיו, מה הקשר לבת זוגו? וזה אחר הדברים האלה. אומר רש"י, אחר ההרהורים, הרהורי דברים, כל ההרהורים שרצו וצצו במוחו של אברהם אבינו, ולא צריך להזכיר או לחשוב לפחות. מה קרה לבן אדם הזה במשך 3 ימים שהוא הולך וחושב 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 וחושב. כלומר, הנסתר מרובה מן הגלוי בקטע הזה. אנחנו, השקט של הזמן שעובר, אומר דרשני. אנחנו חייבים, אנחנו, להיכנס לתוך השקט הזה של 3 הימים, מאז שאומר לו הקדוש ברוך הוא והוא קם בבוקר ואז באי ביום השלישי. מה, אין משהו ביום הראשון, ביום השני, איך הוא יושן בלילה וכו' וכו' וכו'. זה בפני עצמו, 3 ימים האלה זה עולם ומלואו. מה מתרוצץ במוחו של אברהם אבינו? תתארו לעצמכם, זה לא התפשוט. עם כל המחשבות וכל החוכמה של אברהם אבינו, מה הולך שם? שם, בתוך 3 ימים האלה, בלבן הזה, ברק הזה, שהתורה לא מדברת על זה, יש הכי הרבה מה לדבר. זה הכי קשה לדעת. אז זה נקרא הרהורי דברים. כלומר, העקדה הולידה אצלו הרהורים, מחשבות, וזה חלק גם כן מהניסיון. כלומר, ניסיון זה התנסות, עלייה. כלומר, הניסיון מביא לאדם מחשבות שבלי הניסיון הזה לא היו לו. כלומר, זה דוחף את האדם למחשבה ממוקדת על נושא מסוים שלא היו מגיעות לו המחשבות האלה בלי הניסיון. אז הניסיון גורם לאדם לחשוב על דבר שהוא חייב לחשוב עליו. מדרגה אחרת.
עכשיו
שחפתי
המלאד עכשיו לחשוב אותו פעם הראשונה, הוא מתנגד. אברהם
אומר,
לא, אני לא יודע.
כי הוא לא מבין. כי הוא רוצה לראות מה קורה פה.
כן, אני לא יודע.
חוץ מזה, אנחנו צריכים להבין מה זה אברהם אבינו. כן, אברהם אבינו עכשיו נצלח לעשות משהו. אם יש משהו באמצע הדרך שסותר את מה שהוא הולך לעשות, אז זה יכול לבוא גם מצד הקליפה. מאיפה באה האינפורמציה? האם האינפורמציה היא אלוהית? או ממקום אחר? אתה לא יודע, זה לא פשוט. בוודאי. אבל אברהם אבינו במדרגתו, גם היצר שלו הוא במדרגה גבוהה, מאיפה זה בא? דרך אגב, יש מדרש שאומר שבגלל זה שרה מתה. לא בגלל שהיא ידעה שהבן שלה מת, בגלל שהיא חשבה שהוא לא מת. כלומר, איך זה שהניסיון לא הצליח? הפוך. זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על אנשים שהם ברמה אחרת לחלוטין. אנחנו לא מבינים מה קורה פה, על כל פנים אנחנו צריכים לתת את הדעת כמה שאפשר. וצריך ביאור, הרי עכשיו כבר הצליח לו הקדוש ברוך הוא, שיצאת ישאר חי. נכון? אל תשלח ידך לנער, זהו. נגמר הסיפור. אז מה אומר אברהם אבינו? יכול לחזור משם ולהגיד, ברוך השם, ברוך השם, הסתבך שמו. בוא ננוח איזה, נלך לאיזה בית מלון, חודש ימים, שקט. מיד, מה הוא חושב? חתונה. חתונה, תספסתי כבר לפני, אוי באבוי אם אני עוד פעם עכשיו לא עושה את החתונה עכשיו. מיד אני צריך לדאוג לאישה של הבן הזה. כלומר, יש דאגה של האבא פה, לבן שלו מיד אחרי העקדה, כאילו העקדה הביא אותו למימד כזה, למעמד כזה, למדרגה כזו, שהוא חייב לחשוב רק על זה. מה הבעיה בדבר הזה? למה דווקא אישה? למה הוא לא אומר, עכשיו אני אקנה לו תפילין חדשות, למה אני לא אעשה לו זה, ולמה אני... משהו אחר. למה אישה? להמשיך, יכול להיות גם לפני, גם אחרי, גם עכשיו. עכשיו, באותו רגע. ואם כן... מה? כן, בוודאי, אבל לאט לאט נראה. ואם כן, אף שקודם העקדה היה עוד שייך הטעם של בנים להשיאו אישה, ואני מבין, לפני העקדה. אבל עכשיו, אחרי העקדה, מה חשש היה לאברהם אבינו עליו השלום? נגמר, זהו, הניסיון נגמר, אתה חוזר הביתה, כבר לא יכול להבטיח לך שהכל בסדר. נראה לבאר, מה? נכון, אז זאת אומרת שאתה אומר שיש פה עניין שהאדם לא יודע מהם התוכניות. יש תוכנית, אבל אם יש גם כן ציווי שנכנס בתוך התוכנית, אפילו שלכאורה הוא סותר את התוכנית, התוכנית תתבצע איכשהו, אבל אתה, הנה עובדה, יש פה בעיה, זה לא פשוט. כלומר, בין הדיבור האלוהי לבין ההבנה האנושית, יש תמיד פער. הקדוש ברוך הוא מדבר בקוד אחד, אתם זוכרים? אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. אני תמיד שומע שניים. זאת אומרת, אצלי זה מיד מופיע בדואליות. קשה לי להבין את האחד הזה. למה קשה לי? כי בעולם שלי יש דבר בהיפוכו, זאת אומרת, יש הרבה סתירות. כל העולם הזה הוא סתירה. כשהילד נולד כבר מכניסים לו את הסתירה הזאת. כן, תרתי משמע. זאת אומרת, סותרים לו את המציאות שהוא היה עד עכשיו על ידי סתירה. זאת אומרת שהוא נכנס לעולם של סתירות, של פרדוקס. העולם שלנו הוא פרדוקסלי. ולכן הוא מאוד מסובך. מצד שני, הוא נותן לנו את האפשרות לעבוד. ונראה לבאר בהקדם דברי הבעל שם טוב, זכותו ידן עלינו אמן. שהובאו בספר תשועות חן פרשת שלח. מה אומר הבעל שם טוב? תשימו לב, כל השיעור עכשיו הולך על העניין הזה של הבעל שם טוב. שהקדוש ברוך הוא ברא העולם משום שצפה במעשיהם של צדיקים. תפקחו טוב באוזניים, אתם תשמעו דברים שהם לא פשוטים בכלל. הקדוש ברוך הוא אומר שצריך להביא חסדים לעולם, לכן רצה להמשיך להם חסדים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ראה את המעשים של הצדיקים, ולכן הוא בורא עולם כדי שיהיה שפע. הרי טבעו, אם אפשר להתבטא בצורה כזאת, של הקדוש ברוך הוא זה טוב. ומטבע הטוב להטיב. אז הוא ברא צדיקים שהם יהיו מקבלי הטבה. יפה, עד כאן הכל בסדר. אומר הבעל שם טוב, הכרעה שהעולם לא יוכל להתקיים מרוב החסדים, תשימו לב, ויותר מדי חסדים זה לא יכול להתקיים, וכאשר המעשה הרשעים, שהם ימשיכו גבורות בעולם, ממילא יהיה בחינת צמצום, וזה עניין הצמצום בתחילת האצילות. אני לא יודע אם הבנתם, אני אתרגם לכם. הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות חסד. אז הוא רואה במחשבתו האינסופי שיש צדיקים, אומר יפנו החסד, הולך לצדיקים, שום דבר לא מפריע. אבל החסד הזה כנראה שצריך צמצום, כי אני, אומר הקדוש ברוך הוא ברמה כל כך גבוהה, אפילו אם אני אוריד את החסד הזה לעולם הזה, הוא לא יכול להתכנס בתוך מימד אנושי. צריך לצמצם אותו, להביא אותו למידות בני האדם. אז הוא אומר, רגע, אבל יש פתרון, ברוך השם יש רשעים. זה מה שתתוך פה. יש רשעים, מה הם יעשו הרשעים האלה? יביאו גבורות בעולם, וממילא יהיה בחינת צמצום, ברוך השם, הכל בסדר. אפשר להוריד שפע לעולם, יש רשעים. מעניין מאוד. כן.
זאת אומרת, אחרי שעולם לא מתקיים בינים, זה בחינת את הרחמים.
כן, זה הכלוב. אבל פה אנחנו רואים מה אומר הבעל שם טוב, זה פלא פלאות. לכאורה זה טוב. בוא נמשיך. יפה, אבל... כן, אבל פה אנחנו מדברים על צדיק. פה אנחנו מדברים על צדיק, אבל פה מה שאומר הבעל שם טוב זה רשעים. הוא לא אמר, ראיתי גם צדיקים שהם מבחינת הגבורה. הוא לא אומר את זה, הוא אומר, הייתי רשעים שהם מביאים דינים בעולם וצמצומים בעולם והם תוטלים את האור. להמשיך גבורות, זאת אומרת, לסגור דברים, דינים. כלומר, במקום לפתוח, הם סוגרים. אז הוא אומר, אז זה יהיה איזון נפלא. כי אני נותן אור גדול ויהיו רשעים שיסגרו דלתות ויעבור בדיוק מה שצריך לעבור. האור שצריך לעבור, יעבור בדיוק. למה? במימון הנכון. למה? כי הרשעים סוגרים על ידי מידת הדין. מעניין. בוא נמשיך. הוא גבורות, אבל לגבישה. בוא נראה, לאט לאט. זה נכון, זה אותו שורש, בוא נראה. והנה, פשטות דבריו, מה שהקדוש ברוך הוא, ורוב רצונו להטיב לצדיקים, היה מספיע אור חסדים גדול שלא יוכלו לטובלו, אבל אחר שראה מעשיהם של רשעים, נרגע כאילו, שממשיכים גבורות וצמצום בעולם, יכולים הצדיקים להתקיים, איזה כיף. הצדיקים יכולים להתקיים בזכות הרשעים, כיוון שיש גבורות שמצמצמים את החסדים. אתם מבינים מה הולך פה? איזה פרדוקס הולך פה? ולולי הגבורות, כלומר בלי הגבורות האלה שנעשו בעולם על ידי מעשי הרשעים, עכשיו אני שואל אתכם שאלה לפני שמתקדם. מה כל כך טוב בזה? למה זה טוב לצדיקים שיהיה רצה שמצמצם את האור?
מצמצם את האור, הוא
לא
מבטל את האור.
בסדר, אבל למה? מה טוב בזה? בסדר, בשביל מה? מה? יש חשש כנראה. למי הקדוש ברוך הוא חושב? לצדיקים, שמה?
התבטלו באור.
שהם התבטלו באור. שהם התבטלו באור. שהם יהיו נשאבים על ידי האור האלוהי, ואז,
ואז?
נו, אז מה?
מסיים מה הוא
לא, לא זאת אומרת שהדבר שבשבילו נברא העולם מתבטל מה מתבטל? זה שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא את האור איפה? פה לא בשמיים אם הצדיקים לומדים והם גבוהים והם ברמה רוחנית גבוהה מה קורה להם? הם נשאבים לשמיים והדילוי של הקדוש ברוך הוא פה בעולם הזה לא נעשה אז התכלית של בריאת העולם לא מתקיימת שהקדוש ברוך הוא מה התכלית שלו? שיהיה אור בעולם הזה לכן באים הרשעים והם עוזרים לתהליך בלי שהם מרגישים
מעניין מאוד
המטרה של הקדוש ברוך הוא זה שיהיה גילוי אורו בעולם הזה זה המטרה והמטרה שלנו צריכה להיות בדיוק אותה מטרה שהאור שלו יהיה כאן עכשיו אם אני נכנס למדרגה שאני נשאב על ידי לא יודע מה אני מקבל רוח הקודש ואני הופך להיות נביא ואדם גדול ורוחני ופתאום אתם לא רואים אותי יותר מה קורה? אז איבדתי את העיקר אז העיקר הלך לאיבוד האדם הזה במקום להוריד את השפע האלוהי לפה הוא עלה למעלה
בלי לעבור
הרשעים. אז הקדוש ברוך הוא היה מצמצם הוא בעצמו.
כן?
מצמצם את עצמו. זה כבר מה שקרה? בשביל זה מה שקרה. זה מה שקרה. לכן צמצם זה מה שכתוב בהתחלה, לא שמת לב, קראנו את זה, וזה עניין הצמצום בתחילת האצילות. בדיוק על זה דיברנו. בואו נמשיך. אז לולי הדבורות שנעשו בעולם על ידי מעשי הרשעים, היו הצדיקים מתעלים בדבקותם לקדוש ברוך הוא, באהבה עזה, רשפי הרשפי אש על הבטיה, כמו שכתוב בשיר השירי, אש של אהבה, עד שהיו באים לידי שלות הנפש וחוזרים לשורשם. איפה הצדיק? שאיננו. חזר לשורש, איזה צדיק גדול. מה אנחנו עושים פה עכשיו? איפה האור? ולא יוכל להתקיים תכלית הבריאה שרצה הקדוש ברוך הוא לסכון דווקא איפה בתחתונים בעולם העשייה כלומר היו עוזבים את החומר מתנתקים מהחומר ועולים למעלה יש פחד כזה נכון? אברהם אבינו אומר לנו את זה ברמז בפרשה שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלך עד כה כה זה השכינה תפלט זה יפה, זה הכוח של אברהם אבינו. בזכות מה הוא חוזר? לא, עוד מעט נראה. כנראה שרבקה היא זו שעושה את העבודה בלי שהיא בתוך הסיפור עכשיו. כלומר, רבקה, אותה אישה של יצחק, שעתידה להיות האישה של יצחק, היא גורמת למה? למידת הדין. זאת אומרת היא גורמת לבעלה יצחק שלא יהיה נשאב בשמיים זאת אומרת הנשים עוזרות לנו לחזור לעולם הזה שיצאנו מהישיבה חשוב מאוד, בוא נראה אומנם, על ידי מעשי הרשעים שממשיכים גבורות בצמצומים בעולם הם רשעים אבל הם עושים דינים גבורות זה גורם שאין הצדיקים יכולים להתעלות כל כך כאילו זה ברכה הצדיקים לא יעלו כל כך לכן יש קצת רשעים פה עד כדי שלות הנפש שלא ילכו לאיבוד בעולמות העליונים וכמו שנאמר בתהילים לרדן טוב מעט לצדיק טוב מעט לצדיק ממה? ההמשך הפסוק זה ממה? מהמון רשעים רבים כלומר למה יש טוב מעט לצדיק בזכות שיש רשעים רבים מסביב כאילו זה מחזק אותו פה בקשר שלו לעולם הזה בזכות זה שיש רשעים יש הלכה שאם אין בתוך המניין אחד שאין לו טעם טוב, ריח טוב אז המניין הוא לא מניין טוב מעניין כלומר יש תמיד בכל הסממנים של הכתורת איזה מין חלבנה, שיש לה ריח לא כל כך טוב, אבל שמים אותה עם האחרים, לא מרגישים, לא יודעים מזה. אבל באותו רגע הוא הרשע של העשירייה. כלומר, אפילו אם כולם צדיקים, אחד עשה שטויות כמה דקות לפני התפילה, באותו רגע הוא הרשע של העשר. תמיד יש אחד כזה. הוא מחזק את הריח הטוב כמו שהמלח ממסק יותר. כן? אז הנה, זה מה שאנחנו רואים פה, שהקדוש ברוך הוא עושה את הדברים בצורה כזאת. בוא נראה, נבין עד סוף השיעור. אתה יודע שהקדוש ברוך הוא דבר והיפוכו, נכון?
חברה
הומוגנית. אתה חיזר מאוד המילים האלה. בוא נגיד רק גני. זה הדימות. עוד מעט נראה, בדיוק, אתה תביא לי תראי לי פה עם תפקיד בכיס. בעזרת השם. מה? אז לאט לאט. לכן אני אומר, לאט לאט, עוד מעט תתקדם, לא נשרוף. תראו, עשינו רק תור אחד, ויש לנו ארבעה. כמו שולחן ערוך. טוב. טוב מעט לצדיק, שהטוב בא במיעוט לצדיק. זאת אומרת, זה טוב שהטוב שלו לא בא הרבה, לבת אחת. במיעוט, למה? מהמון רשעים רבים, בזכות הרשעים שיש מסביב, הקדוש ברוך הוא לא נותן לו את הטוב כולו בבת אחת, אלא כמעה כמעה, טיפים טיפים, כמו הגאולה שלנו, זה ברכה שהיא לא באה בבת אחת. ואנחנו היינו חושבים, הפוך, שתבוא כבר הגאולה ונגמר הסיפור, למה זה בא לאט לאט? מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות ככה וזה? שהם, מה הם עושים הרשעים האלה? מגשמים את העולם במעשיהם, זאת אומרת הם שומרים על העולם הגשמי, שתמיד יהיה עולם גשמי. זאת אומרת שברשעות שלהם מה הם עושים? לתכלית הבריאה גם כן. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהעולם הגשמי יתבטל מגשמיותו, הוא רוצה רק שהאור יתגלה פה, אז הרשעים אחראים לשמור על העולם הגשמי. ועל ידי זה נשאר הצדיק בעולם, הוא לא בורח, הוא נשאר פה. וממשיך התחינה לדור בתחתונים. כשאנחנו מדברים ברוחניות, אנחנו חייבים להבין שאנחנו בעולם פרדוקסלי. תמיד. קדוש ברוך הוא זה, אמרתי לכם כבר כמה פעמים, נמצא גם בגנב שגונב עכשיו תחתית, ובא גם בזה שגנבו לו. נכון? ואחד רודף אחרי השני, והקדוש ברוך הוא נמצא בפניהם. קשה להבין, נכון? ובזה, יש לבאר מה שמצינו באדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא בראו לבד, ואחר כך אמר, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. זה דבר, מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע מלכתחילה, שצריך להביא לו איזה אישה? למה אתה בורא אותו במנגנון כזה, ואחרי זה אתה אומר, לא, זה לא טוב, אני צריך להביא לו אישה. והנה, אדם הראשון ישב בגן עדן, כן? ששם מאיר זיו התחינה, בגן עדן יש זיו התחינה, ומלאכי השרת, השרת, כך אומרים בחזקוני, בכל מיני מדרשים, התחינה, מלאכי השרת מסננים לו יין וצולים לו בשר. מה זה מסננים לו יין וצולים לו בשר? שמורה על השפעות רוחניות. כלומר, אל תיקחו את הדברים בפשט, והם שוחטים לו ענבים. לפחות ענבים זה להוציא את המיץ של הסוד. וצולים בבשר מעלים את הדברים לצורך. זה מה שהיו עושים המלאכים לאדם הראשון. והוא מתעלה באהבת השם ובקרבתו. זאת אומרת, אדם הראשון הוא נמצא בישיבה. הרב הראשי זה הקדוש ברוך הוא. יש לו שיעור אחד כל היום. עם הקדוש ברוך הוא, בכבודו בעצמו חברותה. מה הוא צריך? מה הוא צריך? אתם יודעים מה הוא צריך? לחזור לעולם הזה. אז אתה תבוא חום ותשמע, זה לא טוב. לא טוב להיות האדם לבדו. אתה צריך אישה, כי אתה נמצא בעולם שזה לא התכלית של מה שבראתי. ויכול להגיע לידי חלות הנפש, להתדבק שוב במקומו, ולא יהיה התכלית שעבורה נברא. עוד פעם פספסנו את העולם. אז אני מקדים את המאוחר. האישה מאפשרת שהעולם הזה לא יתבטא. האישה מאפשרת שלא נלך לאיבוד ברובד הרוחני. ויש מי שמרגיש את זה הרבה, יש מי שמרגיש את זה קצת, אבל היא פועלת לכיוון הזה. וזהו, לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. עכשיו זה נשמע קצת לא כל כך נעים, כי אמרנו מקודם כמו שהבנות הרגישו. מה, אבל דיברנו על הרשעים, ואנחנו הנשים עושות אותה פונקציה? אעשה לו עזר כנגדו, האישה היא כגופו, נכון? אשתו כגופו. והיא בחינת הגבורות והצמצום, ממילא מתמעט בו אור האהבה. זאת אומרת שהאישה מונעת מהגבר שיהיה לו אהבה יותר מדי להקדוש ברוך הוא, כי זה סכנה בשבילו. כי הוא עוד מעט בורח מהעולם הזה. תנו לגבר להיכנס לישיבה, הוא יכול להיבלע שם, טבע תנועה, הוא לא רוצה לעשות את זה. קשה לו לחזור לבית, לילדים, לאישה, לכל הבלגנים הזה. וזו העבודה שלו, אם לא הוא היה נבלע בעולם רוחני. וכמו שנאמר, אישה יראת השם. למה יראת השם? כי היא בחינת יראה ולא אהבה. הוא יכול להגיע למדרגות של אהבה הרבה יותר, היא בבחינת יראה. אישה יראת השם, היא תתהלל. כלומר, הפונקציה של האישה זה דווקא שתהיה יראת השם, זאת אומרת שמושכת את הגבר למציאות גשמית. לא שהיא מנתקת אותו חז ושלום מלמעלה, אלא היא אומרת לו, תביא את מה שלמדת בישיבה פה לבית, אדוני. אם אתה לא מביא לי לבית את התורה, כמו שכשאתה הולך לשוק אתה מביא לי פירות, אני רוצה שתביא לי, אני רוצה שתביא לי את הפירות הרוחניים לכל השולחן של שבת. אתם מבינים מה הולך פה? כלומר, האיש חייב לרדת לעולם הזה, לקחת את אשתו כחברותה, ולהביא ולהגיד למה הוא למד פעם. להביא את הדברים לפה. כי הנקבה, כן? החלק הנקבי, הנקבה, האישה, ממשיכה בחינת הגבורות. זאת אומרת, היא בשבילה זה מגירות. היא מכניסה את הכל למגירות בראש שלה, הכל מסודר בראש שלה. הוא מרחף. הוא יוצא מהשיעור, היא שואלת אותו שאלה אחת שעברה לו את כל השיעור. הוא נעים לו, השיעור היה כיף, הכל? שואל לו כן, אבל אם זה ככה, אז גם הוא מסכן, לא מבין, אני לא יודע לענות. למה? בגלל שהיא יודעת בדיוק איך להכניס את הדברים לכאן, למציאות הזאת. ועל ידה יכול להישאר בעולם, ולא להגיע לידי חלות הנפש. קלטה נפשי לחסרות השם, ליבי ובשרי ירננו אל חי, אי אפשר לברוח, הגבר יכול לעלות למעלה ולא לחזור. ודברים אלו נראה שהם יסוד בדברי האריזל. עכשיו אנחנו נכנסים קצת לרובד יותר של קבלה, אבל לא לדאוג, אנחנו נעבור את ה... קוראים לזה במטוס. קצת. כי סביר ו... איזו אתה תראה, תקשרו את החגורות, תחזירו למקומות. מה? אני מדבר על מוות שנגרם על ידי רוחניות יקרה. עוד מעט אנחנו נראה בדיוק. נדב ואביו, שני אנשים צדיקים, שמתו בגלל שהם אהבו מאוד 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 את הקדוש ברוך הוא. כן? אנחנו, זה בהמשך הסיפור. שהזה הוא מבחינת החסדים, כלומר זה בחינות זכרית, לא ניכנס לפרטים עכשיו, זה עיר אנפין, בחינת חסדים שנאצל משורש אבא. זאת אומרת שהזה הוא בא מחוכמה. והרי חזקו להידבק בשורשו, בגלל שהוא בא מחוכמה, אז הוא תמיד שואף לחזור לשורש, אז הוא רוצה רק לחזור לחוכמה. ואך משום שניתן לו המלכות, שהיא בעצם מביאה אותו לפה, אזי חלק הגבורות מונע ממנו שלא יתבטל לתורתו. אותו דבר. כלומר, גם בקבלה, פה האריזל אומר לנו, זה אותו דבר. יש מציאות שנקראת בעיר המתים, שהיא מציאות של זכר, שהיא תמיד שואפת לחזור למקור שלה, שזה שמה למעלה, באריך. אבל הוא נתן לה מלכות, היא אומרת לו, רגע, בוא, אתה צריך לטפל בי, אדוני. אתה צריך להביא לי את השפע לפה. הוא מבואר בזה, מה שמצינו בכהן גדול, ביום הכיפורים, לא דבר, שבהכרח להיות לו אישה. למה הכהן הגדול צריך שיהיה לו אישה? המשנה מתחילה ביומה בדבר הזה. שבע ימים לפני יום הכיפורים, כן? מה עושים? מפריסים כהן גדול למשקת פלדרין וכו' וכו', ופתאום מתחילים לו אישה. זה סיכון. מתחילים לו אישה, ועוד אישה. אחרת, שתיים. שמה התמות הראשונה? שחז ושלום לא יישאר רגע אחד בלי אישה. מה קורה? וכמו שנאמר, וכיפר בעדו ובעד ביתו, כן, ביתו ואשתו, ואפילו אישה אחרת מתקינים לו לרבי יהודה. רבי יהודה שם אומר ככה במשנה. שמה תמות? אז מה אם היא תמות? מה? אז הוא יהיה עכשיו בתוך קודש הקודשים? מי יוציא אותו משם? זהו. כלומר, בקודש הקודשים, מי מתקין את הכהן הגדול שלא יישאר שם ולא יצא אפילו ביום הכיפורים בלילה, שלא יצא משם אף פעם? לא. אם לא הוא עלול שם להידבק לקרובים שם ולהגיד להם תקחו אותי, לא רוצה לחזור לעולם הזה.
אבל אסור לכהן גדול לחשוב על הרבה
פרטים שלו. לא חושב. יש לו עניין שהוא דבוק בשורשו בדבר הזה בגלל שיש לו אישה. זהו. לא צריך לחשוב או לא לחשוב. אתה חושב על אשתך עכשיו? לא, אבל אם אל תדאג, היא מחכה לך. יש קשר. לך לאיבוד חצי שעה אחרי השיעור, תראה טלפונים. אל תדאג, היא תגיע אליך בלי זה. ואינו מובן מה צריכים שיהיה וידוי בשביל ביתו המיוחד. ולא די בזה שעושה וידוי בעצמו וכולל אשתו בכלל ישראל. שיעשה וידוי, האישה שלו זה חלק מעם ישראל, וזהו. מה הוא צריך אישה פרטית שלו? וגם הרי אשתו כגופו, וממילא הוידוי שלו הוא גם על אשתו. ובהכרח, אז מה אנחנו חייבים לומר? אותו דבר. שמשום שהכהן הגדול בעת כניסתו לפני ולפנים מתדבק בבוראו, ויש חשש של קלות הנפש מרוב האורה שמאירה בו, אז הוא חייב את האישה הזאת. כמו שהובא בירושלמי, שיקשה איך כהן גדול בכלל נכנס לשם. הרי כתוב, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. אז איך הוא נכנס לשם? בזכות מה הוא נכנס לשם? בזכות האישה. עכשיו אני אומר לכם משהו שלא כתוב פה, אבל זה משתמע. בזכות מה אתה עולה לקודש? בזכות זה שאתה מסוגל לחזור. אם לא נותנים לך לעלות. האדם שלא מסוגל לחזור אחרי שהוא עלה, העלייה שלו היא לא נכונה, לכן מניעים ממנו. ותראה הירושלמי, שבעת שנכנס, פניו בוערות כלפידים, זאת אומרת, הכהן הגדול הוא כבר לא כהן גדול, אפילו אשתו לידו עכשיו אומרת לו, אברהם, כן קוראים לו אברהם. לא מסתכל, לא יודע כלום, הפנים שלו כבר אש, הוא כבר עם הקדוש ברוך הוא נגמר, אין כבר אף אחד. פניו בוערות כלפידים, והרי שהוא במצב של כלות הנפש, זהו, הוא הולך למות עכשיו. ולכן על ידי שיש לו אישה, שהיא כגופו, כאילו שהוא לא יודע, כן? עכשיו אתה לא זוכר את הרגליים שלך, נכון? אבל הם פה. אשתו כגופו, על ידי זה, מבחינת הגבורות, מונע ממנו להגיע לידי כלות הנפש. ולכן דייק הרמב״ם לומר בהלכות עבודת יום הכיפורים, שהכל צריך להיות על ידי כהן גדול נשוי. אין דבר כזה כהן גדול לא נשוי. ולכן, תפילת מוסף של יום הכיפורים צריך להיזהר לא לתת אותה לאיש שהוא לא נשוי. גם היום. שזה העיקר, מה שיש לו אישה בחינת הגבורות. זה העיקר. ראשית חוכמה, נראית השם, זה העיקר. אנחנו חוזרים העיקר זה לעלות אהבה גדולה לקדוש ברוך הוא. לא. זה העיקר, לא לפחד כלל. זה תחזור לפה השילה.
יצחק אבינו היה בסכנה מאוד גדולה.
אז יפה, עוד מעט אנחנו נגיע אליו. עוד מעט נחזור ליצחק. בחינת הגבורות שהן כגופו ולכן יכול להישאר בעולם. ראינו את זה בפרשה, וישוב אברהם אל מערב. אחרי העלייה הגדולה הוא חוזר לעולם הזה. מתבאר בזה. מה שנאמר בפרשת אחרי מות, ואל יבוא בכל עת אל הקודש ולא ימות. למה? למה הוא יכול למות כשהוא בא בכל עת אל הקודש? מה כתוב אחר כך בפסוק? מה כתוב אחר כך בהמשך? כי בזאת, מה זה בזאת? עכשיו אתם מבינים למה בזאת, רק בזכות זאת יבוא אל הקודש. בזאת יבוא אל הקודש, נקבה, לשון נקבה, לא כתוב ב... לא יודע, אחר כך כתוב בפר בן בקר בכל מיני דברים, אבל בזאת זה סוד. והנה נדב ואביו, עיקר מיתתם, הייתה על ידי כלות הנפש, הם היו צדיקים גדולים, בקרובה יקדש. כמו שכתוב, בקרבתם לפני השם וימותו. ואמרו חזה, למה מתו? תשובה, משום שלא נשאו נשים. בגלל זה מתו. כלומר, מה בלע אותם? הקודש. הקודש בלע אותם. והכוונה בזה, כי נשים הוא עניין הגבורות. ואילו נשאו נשים, היה בהם בחינת צמצום, ויכלו להתקיים בעולם. היו יכולים לחזור לפה. אתם רואים מה הכוח? ולכן, מה שאני עכשיו מנסה להעביר בשיעור הזה, כן, מה שהרב פה כותב, זה דברים שהם חשובים מאוד. הדבקות של הקדוש ברוך הוא היא לא רק מצד האהבה. אם אין לכם שלמות בדבקות, זה לא נקרא שלמות, זה לא נקרא דבקות. דבקות זה, אנחנו אומרים את זה, לשם ייחוד קוצה בריחוש חינטה, מה? בדחילו ורחימו. במה מתחילים? בדחילו. מה זה דחילו בארמית? בקיראה, בפחד. כלומר, תשכה. בדינים, בגבורות. ורחימו ברחמים. אבל אם אין לך את זה, בדחילו ורחימו, ורחימו ודחילו, זה לא ביחוד השלים. בשם כל ישראל, לא? חייב שיהיה שלם. ולכן נאמר לאהרון, אל יבוא בכל עת אל הקודש, כי בזאת היא הנוקבה הידוע. בזה יכול לבוא אל הקודש. כלומר, אתה רוצה להתקדם בקודש, תתחתן. אתה רוצה לעלות בקדושה, אתה חייב להיות נשוי, כי בלי זה אתה נשאב למדרגה שהיא לא טבעית. כלומר, אתה מנותק מן הטבע. והקדושה היהודית, הקדושה הישראלית, היא קדושה שבטבע. כמו שאומר הרב קוק, אם זה קדושה שהיא מחוץ לטבע ולא מסוגלת להתלבל לתוך הטבע, זו קדושה שאנחנו מכירים במנזרים זרים. מנזרים. וזה הביאור במה שמצינו בשלמה המלך לעת זקנתו. מה קרה לשלמה המלך? כן, נשא ויתו את לבבו. כתוב, ונשא ויתו את לבבו אחרי אלוהים אחרים, ולא היה לבבו שלם עם השם. כמו שהיה עם השם אלוהים, כמו שהיה דוד. כלומר, אמנם הביטוי של הפסוק המאוחרי, זאת אומרת שאנשים לקחו את שלמה המלך והביאו אותו יותר מדי למטה. כי אחרי אלוהים של קדושה, מה יש? אלוהים אחרים. אבל, הם שמרו עליו. אנשים של שלמה המלך שמרו עליו. כלומר, איש עם חוכמה כמו שלמה המלך, כמה אנשים צריך בשביל להחזיר אותו לפה? אלף. כלומר, בגלל שהוא היה גדול וענק, שהיה נשאב בקלות לעליונים, היה לו צריך חבלים, 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 כל הנשים שהיו לו פה, כדי לקשור אותו ולהחזיר אותו לעולם הזה.
זה הסיפור
עם השלדיים? מה?
הסיפור
של השלדיים, נשאר בו. כן, לא, זה עוד סיפורים, זה עוד דברים אחרים. שם הוא... כן, והוא צריך את הכניסה שם כדי להביא אותו למלמדים של כאן. שהכוונה בזה, אחר שחיבר ספר השיר השירים, מתי קרה לו את זה? כשהוא גמר שיר השירים? אתה יודע מה זה לגמור שיר השירים? קודש קודשים? כל השירים קודש, שיר השירים קודש קודשים? מה קורה לאדם כזה? שכותב שיר השירים, לא קורא פרוש, הוא כותב. איפה הוא נמצא? הוא כבר לא נמצא פה, הוא נגמר. הוא כבר נגמר הבן אדם הזה, אתה לא רואה אותו כבר. שכולו שיר של דבקות בין הקדוש ברוך הוא בישראל, הגיע לבחינה של כלות הנפש, לולא נשאב, שהם מבחינת הגבורות, ליטו את לבבו, כלומר החזירו את הלב שלו לדברים יותר של כאן, תמצום האור שלו לא היה יכול, כן? לא היה לו כלות הנפש. שם כתוב שם החליחות, תראו את זה במלאכים א', פרק א', שם, י' א', סליחה. ובזה מבואר, גם עניין לידת רבקה, הנה אנחנו חוזרים מהפרשה שלנו, למה רבקה עכשיו זה כל כך חשוב, ואברהם עכשיו חוזר מ... מאיפה הוא חוזר? העקדה. מהר המוריה, מבית המקדש, העקדה זה שם. הוא בקודש הקודשים, הוא כמו כהן גדול, הוא נכנס לשם, בזכות מי הוא נכנס לשם? בזכות יצחק, זה מידת הדין שלו הפרטית, וילכו שניהם יחדיו, בלי יצחק הוא לא יכול להיכנס לשם. עכשיו שהוא חוזר, מה הוא עושה? הוא אומר, רגע, הדבר לא פשוט, כי גם יצחק עלול גם הוא צדיק, זה לא בגלל שהוא גבורות שנגמר הסיפור, גם הוא בעצמו צריך אישה. מבואר גם עניין לידת רבקה וירורי דברים של אברהם. אתם מבינים על מה אברהם חושב? זה הירורים של הדברים של האבא הזה. והנה יצחק אבינו היה אומנה מצד הגבורות, נכון. אבל בעת העתידה מתבדק במידת אברהם אבינו, הוא הפך להיות כמו אברהם. כתוב את זה ברמז. אברהם אבינו אומר, הנני בני. כלומר, אני והבן שלי, אותו דבר, הנני בני. לא שהקדוש ברוך הוא קורא לו, או שהבן קורא לו, אבא, אז הוא אומר לו, אני פה. זה לא ככה. הנני בני, זאת אומרת, אתה ואני עכשיו הפכנו להיות בסכנה, אנחנו לא תמפת, הופכים עכשיו לאחל למעלה.
למה שרה, אבל לא
תופס
אותו
את אברהם? שרה תופס את אברהם, בוודאי שהיא תופס אותו. אבל את אברהם, את אברהם, את אברהם. אבל מה קורה לשרה? היא מתה. אז זהו, זה הבעיה. כלומר, אברהם נמצא עכשיו בסכנה. הוא מרגיש את הסכנה הזאת, אולי לא יודע, אני מתאר שהוא יודע, הוא נביא. אבל מה קורה כאן? אין לו אישה אחרת, או שיש. עדיין לא, היא לא חזרה. זאת שכושרת, שטורה. כלומר, הוא נמצא עכשיו במצב כמו כהן גדול שכאילו אין לו אישה. אז מי מחליף אותה בינתיים?
יצחק. אבל יש לנו גם את העוד הזה בעניין אליו. כלומר, אז יש עוד.
אני רואה שאתה קורא הרבה מדרשים,
אה? אני
אומר
מה אני
יודע. טוב, בינינו, סליחה. טוב. נכון, גם זה שם מחליפה. גם זה מחליף. נכון, בדיוק. לכן גם בטבעת נוח, כולם עושים, ומי תלוי על הטבע?
העוג
הזה תמיד שם נמצא, שהעולם הזה לא יחרב. למה? כי כולם בתוך הטבע, מה זה הטבע? יציבה! כולם בישיבה בתוך הטבע, עולם רוחני. אבל מי נמצא בחוץ עדיין? הרשע עוד מלך הבשן הזה. זאת אומרת, הוא מחזיק את העולם שלא ילך לאיבוד. עוד מעט יצאו החוצה, תתחילו לנשק את כל הרשעים. תודה רבה, שאתה פה. אבל זה רק מישהו צדיק. זה בעיה כבר, מאיפה אתה יודע מאיזה חלק אתה? טוב, עוד מעט שאנחנו נראה שזה לא כל כך פשוט. זאת אומרת, הדבר הזה זה רק בגלל צדיקים גדולים ואמיתיים. זה לא לכולם, אלה לא צריכים האחרים. כלומר, כל אחד יש לו כבר את היצר הרע שמושך אותו למטה, הוא לא צריך הרבה. אבל צדיק גדול כמו במדרגה כזו שהוא נשאב למעלה בכל שנייה, הוא בסכנה. הוא מסר נפשו לקדוש ברוך הוא מרוב אהבה, זה יצחק. עכשיו גם הוא הופך להיות כמו אברהם, אהבה. וגם גופו נתקדש בקדושת קורבן לשם. זאת אומרת, אין לו אפילו גוף עכשיו. כלומר, הוא נותן את עצמו, עכשיו הוא הולך למות, נכון? ואם כן, יש חשש, חשש מהם בסכנה. שאף על פי שלא נתחת, אבל על ידי כלות הנפש, שפה נפשו ולא יהיה לו זרע. אין, הכל נגמר. כלומר, עכשיו אברהם אבינו לא חושש מבחינה פרטית לבן שלו. למה הוא חושש? לגילוי השם בעולם, לא רק להמשך הגנטי, לתכלית בריאת העולם. לכן מתבשר, מה המצווה שקיבלו אדם הראשון וחווה מיד? פירו ורבו. מה זה לא סתם ככה? זה הבניין. ולכן מתבשר כי נולדה רבקה בת זוגו, מתבשר, כנראה קיבל את זה בנבואה. שאומנם דאגו לכך מהשמיים, כלומר, הקדוש ברוך הוא גם כן דאג לזה, שמה? שיהיה לו כנגד אישה כגופו.
ליצחק.
שלא ילך לאיבוד גם הוא שם למעלה. נכון, אבל כשהוא הפך שמה, הוא כבר היה זכר, והיה מתחת נקבה מיד. אז הוא הפך להיות חסד. כלומר, יצחק אומר לנו אביב, ברגע הזה היה נקבה. כל החיים שלו, עד הזמן הזה, עד 37, לגיל 37, הוא היה נשמתו כמו יצחק. ברגע שהוא הפך את העקדה הזאת, יצאה נשמתו, כי הוא אומרים שהוא מתה, והוא חזר לתחייה, יצאה נשמתו הנקבה, ונכנסה בו נשמת זכר. ולכן, מיד הנשמה הנקבה הזאת, דיין הלכה, לריסת עכשיו עמדה. בסדר? זאת אומרת, גם בהתחלה לא אמרתי לכם, גם היא בנים. ידע גם היא בנים לנחור. גם היא בנים, היא בנים לנחור. הבל. אומר האריזה זה ראשי תיבות הבל. ששם משם יצא כל התיקון של הרע של הבל שהולך אצל לו. ואחרי זה חוזר בגלגול וכו' וכו' וכו'. יש הרבה דברים פה, אבל לא נכנסנו לכל הרובד הפנימי. אבל אנחנו רוצים להאחז ברעיון. בת זוגו מבחינת הגבורות, ממילא יהיה צמצום ולא יגיע לידי כלות הנפש. ונבין בזה גם מה שמצינו ביעקב אבינו שהיה בן 63 שנה ולא נשא אישה. יעקב בן 63 עדיין לא נשוי, כן? יש אופטימיות. ולולא המעשה של עשיו עם הברכות, לא היה יצחק מסיעו איתה. כלומר, מה קרה שם? כל הסיפור הזה, שכאילו אחד גונב ברכות, השני בורח וזה, לא היה להתחתן. אז רטרואקטיבית אנחנו רואים שכל הסיפור הזה זה בגלל מה? רק כדי שתהיה לו איתה. זאת אומרת להציל אותו.
מה זה לא המציא אותו? למה?
בגלל שמתי הוא הולך לאישה הזאת? כשהוא בורח. אז אם לא היה את כל הסיפור הזה, הוא לא היה בורח ולא היו מחפשים לו איתה.
לא היה יצחק מסיעות, אפילו מה זה... למה? הוא חתב שהוא לא היה
יורש עליו? כי הרבה דברים, כי העובדה שהוא נותן את הברכות לשני.
בטעות.
כן, לא חשוב, אבל יש עובדות, יש עובדות בטבע. בסדר? כלומר, כשהקדוש ברוך הוא עושה איתנו דברים בחיים, תמיד אנחנו מגיעים לאיזו אישה. כלומר, כשאני אומר אישה, זה דבר שקושר אותך לבסיבות הזאת שלא תלך לאיבוד. זה מה שנקרא אישה. אל תתפסו סתם בפשט, אישה. כן? זה מדרגה של צמצום. זה גם בפשט, עוד מעט נראה. ורק אתה, אחר מעשה הברכות שנזכרו, שנצריכים להשיאו אישה, פתאום נזכרים כאילו, אוי, הוא לא נשוי. אומנם עד עתה יעקב אבינו, יחד עם עשיו, היה בבחינת רשע מקטיר את הצדיק. איפה זה כתוב שהרשע מקטיר את הצדיק? מי אומר את זה? חבקוק. חבקוק אומר, רשע מקטיר את הצדיק. למה הרשע מקטיר את הצדיק?
הוא
מכתיר. מכתיר, זאת אומרת ש...
יפה
מאוד, זאת אומרת שזה בדיוק מה שאמרנו. ביקרו את הרשע של ידו, מולו, כנגדו, אז הוא מכתיר אותו צדיק. ולא היה מגיע לידי כלות הנפש. זאת אומרת, עד עכשיו, מי היה מחזיק את יעקב בחיים? עשיו. יפה. אותו דבר איתנו פה בארץ ישראל. איזה ברכה יש לנו הכי גדולה? שאנחנו מוקפים בערבים, שאנחנו מוקפים באויבים, שאנחנו מוקפים בקליפות. למה? כי היינו יכולים ללכת לאיבוד. הכוח שמחזיק אותנו זה דווקא הכוח הזה. אבל כשנצליח להתנתק מזה, אתם זוכרים עכשיו את הפסוק, אתם תבינו אותו יותר בקלות. לא בפעם אחת אני אגרש אותם, כי מעט מעט אגרשנו. למה? כי זה סכנה עכשיו, אתם מבינים למה? הסכנה שאנחנו יותר מדי רוחניים ואנחנו לא מציאות של העולם הזה, עם ישראל הוא לא מהעולם הזה. לכן קשה לו מאוד להישאר בעולם הזה. אז מביאים לו כל מיני קליפות, ארץ ישראל מוקפת מקליפות, כדי לתפוס אותה לפה. והר הבית, המקום הכי קדוש, עדיין יש לו קליפה שם. כדי שלא יברח.
אבל נצטרנו או לחסלם או...
יפה, בתנאי שמתחתן. כשאנחנו עוזים את זה, אנחנו חייבים משהו שיקשור אותנו לפה. ואז אנחנו צריכים לחפש את הנקודה הנקבית הזאת, שתקשור אותנו לפה ולא תיתן לנו לפרוח באוויר. כן, עכשיו זה מתאים לפרשה, לא עשיתי בכוונה. האופוגמי. יפה. אתה רואה? אבל כשצריך היה להתרחק מעשיו, ממילא שוב יש חשש של כלות הנפש, כלומר הקליפה שומעת על הפרי, ולכן הוא צריכו להשיאו אישה, שעל ידי זה יהיה קצת צמצום בגודל אהבת השם יתברך. האישה מחזירה אותך למימדית, זאת אומרת, זה הטוב טוב, תרד מהענן הזה, כן, תחזור למציאות. ולכן רק אתה הבינו שצריכים להשיאו אישה. עשיו היה יכול להתחתן, היה לו תיקון. עם מי? עם לאה. לאה הייתה התיקון שלו. ובגלל שהיא לא רצתה להתחתן איתו, היא סבלה, היא קיבלה על הרוב בגלל זה. היא הייתה התיקון שלו. אם הייתה נמצאת לו, הייתה משנה אותו לגמרי. בסדר? ויבואר בזה מה שמצינו במשה רבנו, שאהרון ומרים דיברו במשה. למה אהרון ומרים דיברו על משה לשון הרע, על האישה הכושית? מה הם דאגו? שגם הוא יברח. הם אמרו זה משה רבנו, אתה יודע מי זה האיש הזה? אני אחותו, אני דואגת לו. למה הוא עזב את האישה? אתם מבינים מה קורה? גם אהרון אומר, זה אח שלי, אני פוחד, אני רואה איזה מדרגה מבחנית יש לו האיש הזה, איש האלוהים. אם הוא לא נשאר עם האישה הזאת, הוא הולך לאיבוד. אז למה שמה כן זה עובד? כנראה שמשה הוא סוג אחר, הנה, בוא תראו. האישה הכושית, הכוונה בזה שרצו טובתו. מה, אתה יכול לחשוב רגע שהם לא רצו את טובתו? שהבינו כי על ידי חלות הנפש הוא יכול להתדבק בשורשו, משה רבנו בקלות עולה. ולכן אמרו שאינו צריך לפרוש מן האישה. דרך אגב, שהוא עלה להתאבל את התורה, אמרו הוא לא יחזור, נכון? למה הם חשבו שהוא לא יחזור? כי זה סוג אנשים שלא חוזר. כלומר, הוא יכול בקלות ללכת ולא לחזור. אין לו חסד בכלל בעולם הזה. אז מיד השטן יכול לבלבל אותם. ואתם יודעים מה? צדקתם, הוא לא חוזר. אז עכשיו, אותו דבר. הם רצו שלא יפרוש מן האישה. והרי גם בם דיבר השם, אף שיש להם אישה, כי האישה תכלית הגבורות. ועל זה אמר להם הקדוש ברוך הוא, לא כן עבדי משה. אתם רואים? הכלל הזה קיים בשביל כולם, אבל לא בשביל משה. למה? פנים אל פנים אדבר עמו ותמונת השם יביט. שהעניין זה של חשש כלות הנפש הוא רק במי שעדיין אינו בתחינת ראייה. ראית את הקדוש ברוך הוא פנים בפנים? לא, אז אל תדאג, השיעור הזה לא כל כך מתאים לך. של משה רבנו אין בעיה.
הפרשת שלנו יש בהרבה לבינת ראייה.
מלא, כולה ראייה. כל הפרשה שלנו ראיות. קוראים לה וירא, ובני ההתחלה, עד הסוף, מדברים רק על ראיות. וישכה, וירא את המקום מרחוק, וירא, אל יראה, השם יראה, הרע יראה, הכל, 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 וגם בסוף הפרשה, עד הסוף, יש רצף של ראיות, 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 ראיות. אין לזה סוד, זה אחד הסודות של הפרשה. ולכן, מרוב תשוקה להתדבק בשורשו, יכול להגיע לכלות הנפש. איך אומרים, כלות הנפש או כלות הנפש? כלות הנפש, כלות הנפש. אבל משה רבנו, שתמונת השם ידיד, ופנים אל פנים אדבר בו, לא שייך אצלו כלות הנפש. שהרי הוא עומד לפני השם, לכן הוא יכול לפרוש מן האישה. משה רבנו הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו את זה. מה שאין כן אלו שהם במדרגה יותר קטנה. ויש לבאר בזה מאמר אברהם אבינו על הרצון מצרה. עכשיו כשתבינו עכשיו אנחנו נבין גם כן, שהוא את החוכמה של הרב, הוא מחזיר אותנו עכשיו ל... כל מה שאברהם אומר לשרה כשהם חוזרים ויורדים למצרים. לומר אחותי, נכון? הוא אומר לה, תגידי אחותי את. למה? אחותי היא, ורידתו למצרים ואצל אבי מלך, למה? וכן יצחק עם רבקה גם כן אומר לה אותו דבר. מה? מה קורה להם? והנה, כל עוד שהיו במקומה והיו במצב של רבקי אש, אהבה לקדוש ברוך הוא, כלומר הם במקום של קודש, הם מדבוקים לקדוש ברוך הוא, אז מה הם צריכים? אישה. ברגע שהם יודעים למצרים, לכיוון הקליפה, האישה כבר פחות חשובה. למה כבר מצרים עושה את הפעולה? אז האישה כבר יכולה להיות אחות. הבנתם מה קורה פה? וחשש על כלות הנפש, על כלות הנפש. היו צריכים אישה, שבחינת גבורות וכינסום. אבל כשירדו למצרים, מקום ערבת הארץ, שם זה כבר דואג לך להחזיר אותך לטוב לעולם הזה, נכון? שם נעשה העלם באור האלוהות. אז אין בעיה ללכת לאיבוד בכלות הנפש.
זה תסן את הדפשת, למה הוא צריך לתקן אותה?
מה?
תקן אותה, זה...
לכן, התורה לא יכולה להיות מובנת בצורה הפשוטה. במיוחד לא ספר בראשית. ספר בראשית, כמו אתה יקרא במדבר דברים מה אתה רוצה, אבל ספר בראשית הוא כל כך עמוק, שאי אפשר להבין אותו בפשט. אי אפשר, אי אפשר. אני אגיד יותר, אסור.
אתה עושים את השאלה למה, אני נגד ארבע מלאכים הוא הולך, מלחמה וזה, כי גם הוא מגיע ל...
זה מה שעושה על הבוקר.
נכון.
חוץ מזה, אני אגיד לכם, הבירור הוא בירור שהולך ונהיה יותר ויותר דומה לנו. אני אסביר את זה. הגלויות שאנחנו עברנו, תשימו לב, מה הגלות הראשונה? מצרים, ממש ערבת הארץ. אחרי זה, בבל. בבל, מאיפה נשאים? מחם. מצרים גם כן חם. בבל גם כן חם. זאת אומרת שזה עדיין רחוק מכאן. אנחנו נשאים.
הבבלים חם?
כן. תקלו שם בבראשית, בכל הדורות. אחרי זה, איזה גלות? פרס ומדי. מי זה? לא. יפת זה יוון, יפת זה יוון, עדיין חם, מגיעים עכשיו לאדום, מי זה אדום?
אדום.
אדום זה במשם, זאת אומרת שאנחנו בגלות האחרונה, והיא גלות שבאה מי? שם, זאת אומרת שזה מהשורש של ישראל, זאת אומרת שככל שאנחנו בורחים מהגלויות, אנחנו מתקרבים לדבר שדומה לנו מאוד, ולכן הבירור הרבה יותר ויותר דק. קשה מאוד. אתה תמצא דברים מאוד דומים בנצרות ליהדות, ואתה לא תדע בדיוק, יתאל אותך מישהו, אבל גם הם אומרים אותו דבר, ואתה צריך הרבה הרבה בירורים כדי להבין. אם אתה לא לומד, אתה לא יודע. וככל שאנחנו מתקרבים, אנחנו מתקרבים לזהות שאנחנו צריכים בירור יותר אמיתי. אתם מבינים מה הולך פה? ולכן הקושי מתגבר. אז אני חוזר לעניין הזה. אברהם יורד למצרים, שם אין לו פחד, כי הוא ממש דבוק, שם הולך להיות דבוק בעולם של קליפות, אפילו שהוא לא נמצא שם, אבל המקום דורם. ולכן אמר אברהם שעכשיו אין שיהיה גבורות כמו שהיא צריך צמצום. זאת אומרת שהוא לא מונע מאשתו מלהיות אשתו, אבל הוא אומר לעכשיו את בחינת אחות, זה מספיק. אלא אמרינה אחותי. מה זה אחותי? את כמוני. עכשיו, בתחינת חסדים, שנינו אותו דבר. אחים מלשון אחווה. כלומר, את ואני חסדים, כמו יצחק ואברהם שהם בעקדה. וזה יגרום, שמה? שאותי יחיו. כי אם לא, לפי הפרט הזה, לפי הסוד הזה, אני הולך למות. וגם את הולכת למות. אז עכשיו שאנחנו הולכים למצרים, אנחנו בעצם כמעט נשמרים.
מה
יקרה?
הרי
מצרים,
גמרנו,
אז צריך להיזהר מאוד. או שזה מצד אחד יותר מדי ויש הכל רק חסדים, או שיש יותר מדי רק מצד הקליפות. אז צריך עכשיו לחזק את החסד, שניהם הופכים להיות בחינת חסד, ואז זה מאזן את המצב שהם נמצאים בו. וכן ניתב לי בעבורך, זאת אומרת, בגלל שאת עוברת להיות כמוני, כן, בעבורך, בגלל שזה עובר דרכך גם כן, ניתב לי, וחייתה נפשי בגללך. ניתנו לי מתנות שנהיה שנינו, כן, בתחילת חסדים. כן, יפה מאוד, בדיוק. וכן היה ביותו אצל אבימלך, שאמר, רק אין יראת השם במקום הזה. מה זה רק אין יראת השם במקום הזה? יגיד שאלה בעצר באור.
לא, גם מי לא בזאת יראה עכשיו? יש לך את יבחת האבא?
כן, יפה מאוד, בדיוק. אז זאת אומרת שגם שם הוא מרגיש את החושב. ואם כן, כיוון שהם במקום סכנה, יכולה להיות אחותו בחסדים, צריך להעביר אותה לצד של החסדים, כדי שהיא ריבוי חסדים, בביטול אליו. זאת אומרת שהם כוח, מתבטלים שניים לאחד, ועל ידי כך ינצלו, כי שם יש ריבוי גבורות, להיזהר. כלומר, כל העניין פה זה דקות מאוד של איזון כל הזמן, כמה צריך להיות חסד, כמה צריך להיות גבורה. וזה העבודה של כל החיים שלנו, איפה אני נמצא, כמה אני בורח, אם אני בורח יותר מדי או אני לא יותר מדי, אם אני יותר מדי בעולם הזה או יותר מדי בעולם הבא. אני צריך להיות תמיד 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 בשתיים יחסי פנס, בשתיים יחסי רגליו ובשתיים יעופף. זאת אומרת, תמיד באיזון בין העולמות. לא לברוח מדי למעלה ולא לפעול יותר מדי למטה, בשתיים יעופף. נכון, זאת אומרת ששתהי מתבטלת לבעלה, היא הופכת את שניהם הופכים להיות חסדים, אז היא עוזרת לו גם כן. וכן הוא ביצחק ורבקה, אותו דבר, יצחק ורבקה, כן? זה ראי, כן? יצחק ורבקה, זה ראשי תיבות ראי, זה הדבורות. יצחק ורבקה, שניהם מבחינת דבורה, כן? שאמרה אחותי היא, שאמר אחותי היא, בבחינת החסדים. מה? יפה מאוד, בגלל שמבחינת, בקודש הם נקראים גבורות. זה הכל יחסי. כלומר, אפילו שיצחק הוא בחינת הגבורה, ראית שכשהוא היה בעקדה הוא הפך להיות חסד, הוא כבר הפך להיות מאדם אחר, לגמרי. אז הוא מכן את עצמו כל כולו.
אז הוא קטנה.
זאת אומרת שיש לו שורש של חסד, אבל הוא מגלה חסדים. ואברהם הוא שורש חסד, אבל הוא מגלה גבורות. ושניהם ביחד מגלים יעקב תפאר, בבחינת החסדים. לכן, הדבקות צריכה להיות משני הצדדים. זה חשוב מאוד לתת מהעניין הזה לאיזון, לחיפוש של איזון תמידי בכל דבר שאנחנו עושים. לא יותר מדי לשם ולא יותר מדי לשם. תמיד בנקודה המרכזית, כמו שאמרנו הבוקר, בשיעור הקדוש ברוך הוא מתגלה תמיד במרכז. תמיד בנקודה המרכזית, כי היא מאזנת, כי היא רחוקה מאותו מרחק מכל הצדדים. באמצע. האישה מתכונתה, בוודאי שהיא אוהבת את השם, זה לא שאין לה אהבת השם. הבסיס שלה. לא חשוב. ברגע שהם נולדו נשים, שהם נשים, הבסיס שלהם גבורות. אפילו שהם כל כולן אהבה לקדוש ברוך הוא. אבל הבסיס שלהם זה גבורות. הקדוש ברוך הוא ברא את האישה במידה כזאת שהיא מייסדת את מידת הגבורה והצמצום המימדים. אל תפחדו מהמילה גבורה. גבורה זה לא דבר שלילי. גבורה זה הפוך, זה נתינת מקום לצמצם ולדויק לכל דבר. זה דין. זה לתת לתינוק שנולד עכשיו 20 גרם חלב ולא 40, כי ב-40 הוא הולך להציע את הכל וזה מסוכן. זה המינון הנכון וזה מה שצריך לעשות. שבוע טוב ומזורה.
לא דיברנו פה על...